נכון? אמרנו שלהיות בשמחה זה לא רק צ'ופר. אני צריכה לעבוד את השם, אם אני בשמחה או לא בשמחה.
אמא, זה אני עובד.
טוב, תודה רבה. חמודה. אם אני בשמחה או לא בשמחה, זה כאילו... לא, לא, תודה רבה. זה כאילו בעיה שלי, תודה רבה. אבל עצם העניין להיות בשמחה, ראינו שזה דרישה בסיסית מעבודת השם. עד כדי כך שאנשים מאוד קשים הגיעו לנו תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ונתתי בשבוע שעבר משל, כן, שאם בחור אומר לך שהוא רוצה להתחתן איתך והוא חושב שזה נורא נכון וזה מאוד חשוב ותבנו בית נאמן בישראל, אבל הוא מה זה מבואס מהמחשבה להתחתן איתך, שאלתי מי תיקח אותו ואף אחד פה לא הצביע משום מה. כי אמרנו שאם אני שמחה או לא שמחה, זה לא רק צ'ופר, זה באמת, זה כל היסוד. כן, רוצה להתחתן או לא רוצה להתחתן? ואמרנו ששלמה המלך לא סתם ממשיל את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לאיש ואישה. אבל דיברנו הרבה 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 הרבה, ולא פתחנו בכלל את הפסקה, רק אמרנו ששמחה קשורה לאידיאל, לגודל, וטוב לבב קשור לקשר שלי. שאם אני עושה משהו שיש לו ערך בעיניי ויש לו אידיאל, תבוא לי מזה שמחה. ואם אני עושה משהו שאני מרגישה שאני קשורה אליו ומתאימה לו וטובה בו, יהיה לי מזה טוב לבב. נכון, אמרנו שזה גם קריטריון לקבלת החלטות. כן, האם אני בוחרת עכשיו ללמוד משהו שיש בו ערך, יש בו אידיאל, יש בו גודל, אבל גם שמתאים לי. אין הרבה פעמים אנשים בוחרים, אמרנו, משהו או שמתאים ליכולות שלהם ואז אין פה שמחה כי הם לא רואים ערך, או שהם הולכים למשהו נורא נורא אידיאליסטי ולא בודקים אם זה בכלל מתאים להם. והעבודה שלנו זה גם לבדוק שזה יתאים לי וגם לראות שיש בזה ערך. עוד נקודה אחרונה שדיברנו עליה הייתה התחדשות, ששמחה קשורה להתחדשות. עשינו פה סקר כמה זמן עצמך מבגד חדש, הכי הרבה אם אני זוכרת היה פה חודשיים וזה היה וואו, כאילו חודשיים זה הרבה. ודיברנו על זה שהתחדשות באמת נותנת שמחה, ולכן אנשים הרבה פעמים הם באטרף קניות, והעבודה שלנו לראות האם אנחנו יכולים לייצר התחדשות מבפנים ושמחה מבפנים. יש? טוב, אני מתחילה את הפסקה. אנחנו בפרק א', פסקה ח', מוסר אביך, מי שככה בעניינים. מכלל לימוד היראה ולהבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. למה הרבה פעמים, כן, לימוד עבודת השם הוא כבד לנו? הרבה פעמים זה נראה לנו קשה, זה נראה לנו כבד. למה? ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. הרבה פעמים אנחנו לא ניגשות לזה בשמחה וטוב לבב. אמרנו, לגשת לשיעור כן צריך שמחה, כן צריך רגש. לגשת לעבודת השם צריך שמחה, והרבה פעמים זה כבד לנו. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. יש פה שני כוחות חשובים, שמחה וטוב לבב. וצריך להבין כל אחד מהם בנפרד. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב והיא אינה רצויה. אמרנו, יכול להיות שבן אדם יגיד, וואי, עבודת השם זה כזה דבר חשוב, עם ישראל זה כזה דבר גדול, וואו, אני הולך על זה עם כל הכוח, אבל אין לו טוב לבב. מה זה אומר שאין לו טוב לבב? שמה? למה זה לא מחובר? שיפה, שהוא לא מרגיש שהוא שייך. עם ישראל זה גדול, הקדוש ברוך הוא זה גדול, תורת ישראל זה גדול, אבל לי אין קשר. אוקיי? אז זה שמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה. לעומת זאת, יש מקום לטוב לבב בלא שמחה. כלומר, לפי דברי הרב, אם אני צריכה לבחור, ברור ששניהם לא טוב, אני רוצה גם שמחה וגם טוב לבב, אבל אם אני צריכה לבחור שמחה בלי טוב לבב או טוב לבב בלי שמחה, מה עדיף? טוב לבב בלי שמחה. עכשיו, למה זה נורא חשוב שהרב קוק אומר את זה? כי הרב קוק הוא האישיות מגדולי ישראל אולי שהכי דיברה על הכלל ועל האידיאל ועל הגודל ועל כלל ישראל. ואפילו הרב קוק אומר, זה לא טוב, לא טוב שמחה, אידיאל גדול שאת לא עובדת על השייכות שלך אליו. בסדר? אידיאל גדול זה חשוב. זה חשוב מאוד. זה המקור לשמחה בחיים. אבל קריטי שיהיה לך טוב לבב. שאת אומרת, וואו, אני מחוברת לזה. גם אני קשורה לזה. אז עוד פעם. ויש אפשרות לשמחה ולא טוב לבב, והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה. לזה יש מקום. אולי מפה היא תצמח גם שמחה. אבל שמחה בלי טוב לבב זה לא רצוי. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. היה לכם פעם איזה אירוע שכאילו כולם היו שמחים והסתכלת על ירין לשמאל ואמרתם, מה אני עושה פה? קרה לכם פעם? זה מה שהוא מתאר כאן. לכאורה אתה באווירה שמחה, במקום שמח, בחוויה של שמחה, אבל את לא שם. בסדר? אז כשזה קורה באיזשהו אירוע חד פעמי, זה לא נורא. אבל כשזאת חוויית החיים שלך בעבודת השם, זה כן נורא. ולכן העבודה היא איפה אני בתוך כל הסיפור הזה. זאת אומרת, את שייכת לתורה. בוא ניקח אדם פשוט, בסדר? הוא שמח בקיום מצוות, הוא שמח בתורה, הוא מרגיש שזה שייך לו, אבל הוא לא רואה כזה גודל, הוא לא... מבחינתו הקדוש ברוך הוא עדיין איזה סבא טוב על ענן. התורה היא איזה מסורת, הוא לא רואה את הגודל שבעבודת השם. אבל טוב לו. כן, אני כל הזמן מזכירה את הספר הזה כאף הפה שחר. אתם חייבות לקרוא את הספר, תיאור מדהים. של מה זה אדם? אדם פשוט ששמח במצוות, הוא לא מבין את הגודל, לא מבין את המשמעות, לא זה, אבל הוא מחובר. תראה? זה מקום פשוט, בריא, עוד צריך להתקדם ממנו. אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר שהקדוש ברוך הוא יהיה איזה סבא טוב על ענן. אבל זה מקום יותר בריא מאשר הקדוש ברוך הוא, זה לא סבא טוב על ענן, זה אין סוף, זה כלל ישראל, זה... אבל אני כלום, לא קשורה. תראה? זה האופציה השנייה. שהתורה נורא גדולה, שעם ישראל נורא גדול, שהקדוש ברוך הוא נורא גדול, אבל אני לא קשורה. זו שאלה מאוד מאוד חשובה. בסדר? זה היה מובן? בנות, עלינו. טוב, ברוכות הבאות לכל מי שהצטרפה אלינו. אנחנו בפסקה ח', שמחה וטוב לבב, מוסר אביך, פרק א', פסקה ח'. כן, בבקשה.
נגיד
בעניין
של הרוחות וכאלה לפעמים, אנחנו צריכים לעשות את זה גם לא מתחתים.
נכון, טוב שאת שואלת את זה, כי מוסר אביך זה לא שולחן ארוך. הוא לא מדבר אם את צריכה לעשות או לא צריכה לעשות. צריכה לעשות ודאי, אבל הוא מדבר על איך תעשי. אוקיי, על איזה עבודה, האם תעבדי על זה? אוקיי, כרגע את לא מתחברת, אבל תעבדי להתחבר, תרגיש את החשיבות, תביני מה הערך שלך, תביני מה הערך של המצוות. זה מה שהוא רוצה. אוקיי, כרגע את לא מתחברת. את אומרת, אוקיי, מה הפואנטה של כוס שלישית בשבת? למה אני צריכה עכשיו לפרפר עם הכוסות? בסדר. אבל תלמדי מהערך של המצוות. תלמדי מהערך שלך כבת ישראל שמקיימת מצוות. ויתן לך שמחה וטוב לבב. השמחה תבוא לך מהבנת ערך השבת ומצוות השבת. וטוב לבב יבוא מהקשר שלך לזה. אם אני אעשה או לא אעשה, זאת לא השאלה. השאלה אם אני אעבוד כדי לשמוח ושיהיה לי טוב לבד. תודה? תודה, שאלה חשובה. השאלות שלכם נורא נורא חשובות, כי הן בעצם הופכות את הדברים למשהו שאנחנו יכולים גם לעבוד איתו. אז אם יש עוד שאלות, זה המקום.
אני חושב שבאמת, אני מתור לסביבה
שמחה, הוא בעצם לא מסתכל. אין לו טוב לבד. אני לא רוצה להגיד שאין לו טוב לבד בכלל. אין לו קשר לאירוע הזה. כן. ולכן אמרתי, אם זה אירוע ספציפי, לא נורא. לא נורא שאת באיזה שמחה ספציפית, ואת אומרת, וואלי, מה אני לא פה? אבל אם זאת חוויה התמידית שלך בעבודת השם, זה רע. זה פשוט היה להדגים מה זה שיש לכאורה שמחה, אבל אני לא מחוברת.
אבל זה אפשר מאוד להשתכל
את זה גם הציפור. לגמרי, לגמרי. עכשיו עוד פעם, יכול להיות שבאמת, וזה יכול לקרות לכולנו שבכל מיני סיטואציות, אני אומרת, וואו, אני אמורה לשמוח עכשיו, אבל אני לא מרגישה שום קשר למה שקורה פה, וזה בסדר שזה קורה מדי פעם. אבל כשזה קורה לי כל הזמן, אני אומרת, רגע, בוא נחשב מסלול מחדש. עוד שאלות? אז בואו נחזור. עוד פעם, ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב והיא אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. חזרתי 5 שורות אחורה. והנה הרבה ראו בספרים, חיוב העבודה והתורה והתפילה בשמחה. אנשים הבינו שהם צריכים לשמוח, אז הם עשו שהם כאילו שמחים, וקפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם. כן, מה חסר פה? מה חסר כאן? טוב לבב. זה לא ראוי עליהם, השמחה בתורה ובתפילה, ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, והיא אינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. כן, זה הופך להיות עוד יותר מעיק. לא מספיק קשה לך, עוד אומרים לך שאתה לא שמח, עוד אומרים לך שזה מצווה לשמוח. אז אתה מתוסכל משני דברים, גם מזה שאתה לא שמח, וגם מזה שאתה לא מקיים את המצווה כמו שצריך, כי היא מצווה לשמוח. ואפשר להיות, עכשיו הוא מתאר את האפשרות השנייה, של טוב לבב בלי שמחה. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה. למה? מאיפה יהיה לו טוב לבב בעבודת השם? כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ספציפית ראוי לעבוד, באשר הוא יציר כפיו וחננו דעה והשכל לבדו. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. אבל הוא לא יכיר את הגודל שבעבודת השם. כן, הוא יישאר עם הבנה נורא פשוטה של מה זה עבודת השם, מה זה לשאלה שלך, מה זה עבודת השם, מה זה תורה. כאילו, המושגים יישארו לו נורא נורא פשוטים, אבל טוב לו, הוא חלק מעם ישראל, והוא שמח בזה. אז זה מצב של טוב לבב בלי שמחה. שהוא מצב, אמרנו, פחות גרוע. ועל דבר שהוא, עכשיו אנחנו מגיעים למצב האידיאלי. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח, כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב בחודש. כאן הרב מדבר על התחדשות, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה, וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אנחנו הזכרנו בשיעור שעבר ששמחה קשורה להתחדשות, אבל ההתחדשות, חוויית ההתחדשות היא מוגבלת. כמה זמן אני שמחה ממשהו חדש? אז אמרנו, המקסימום פה היה 2 חודשים. אז מה אני צריכה לעשות? אם שמחה קשורה להתחדשות, אני צריכה מצב שבו כל הזמן תהיה לי התחדשות. איך תהיה לי כל הזמן התחדשות? אם אני עוסקת במשהו שהוא גדול ממני. נכון? אם אני מוסקת במשהו שאני מרגישה שאוקיי, כבר הבנתי הכל, כבר קלטתי הכל, כבר אני יודעת הכל, כבר עשיתי הכל, אין לי מקום להתחדש, די, מיציתי. אבל אם יש פה משהו שהוא גדול, שהוא תמיד יותר גדול ממני, שהוא תמיד יותר נעלה ממני, תמיד יש לו מה לתת לי דבר חדש, אז תהיה לי שמחה תמידית. ואמרנו, עבודת השם כזאת שאני רואה בה את הגודל, שאני רואה בה אידיאל, כל הזמן יכולה להיות לי בהתחדשות. אמרנו, התחדשות בלימוד, התחדשות בכוונה בתפילה, התחדשות בחסד, התחדשות במצווה שלא הקפדתי עליה ועכשיו אני יותר, התחדשות במידות, עכשיו אני יותר עובדת על צניעות, התחדשות בין אדם לחברו, אני יותר עובדת על לשון הרע, אני יותר עובדת על כיבוד הורים. יש לי פה התחדשות תמידית, ואני צריכה רק להתבונן בה, לראות שהיום אני במקום אחר ממה שהייתי אתמול. אם יש לי מציאות כזאת שהיא גדולה ממני, תמיד יהיה לי בה דברים חדשים. אוקיי? בואו נראה את זה עוד פעם בשפה של הרב. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראו לו לשמוח. כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, קודם לא היה לי את השמלה הזו, נכון? עכשיו יש לי, אז אני שמחה. קודם לא היה לי את ההבנה הזאת בפסקה, עכשיו יש לי, אז יש לי התחדשות. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. אחרי שהתרגלת לשמלה, כבר אין שמחה. אחרי שכבר התרגלת שאת מקיימת מצווה מסוימת, כבר אין בה התחדשות, אין בה שמחה. אם כן, ועל זה תיתם המרקר, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, והוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית, עם כל יושנה. וזהו בעניין, בכל יום יהיו בעיניך חדשים. באמת, באמת השמחה מגיעה מעצם העובדה שאני עוסקת בעבודת השם. אבל בגלל שאני בן אדם, אני צריכה לחוות את השמחה. ולחוות שמחה זה אומר לחוות התחדשות. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו איזשהו חסד, שלא רק שאנחנו עוסקים בדבר גדול, אנחנו גם מרגישות את ההתחדשות. כי אנחנו רוצים לחוות שמחה. באמת, באמת, יש פה גודל בין אם אני ארגיש אותו, בין אם לא. אבל אני רוצה לחוות שמחה. זה משנה לי איך אני חווה את זה. ולכן הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו כל היום לחוות התחדשויות. בואו נראה את זה בשפה של הרב. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, בגוף, אני בן אדם, הטביע הבורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות. ויהיה דרך השמחה, ככל עניין, שמחה חומרית גם כן. חוויית השמחה מהתחדשות וכוונה בתפילה היא לא שונה מחוויית השמחה משמלה חדשה. זו אותה חוויה. השאלה היא מקור החוויה הוא מבחוץ או מבפנים. ואם הוא מבחוץ, אז אני כל היום צריכה להיות, אמרנו, באיזה אטרף קניות. ואם הוא מבפנים, אני עסוקה בעבודת השם. וכל יום אני גדלה בעוד דבר. כן, הוא רוצה להגיד לך שכשהוא מדבר על שמחה זה נשמע מאוד מאוד גדול, אבל בסוף אנחנו בן אדם. אז איך בן אדם חווה שמחה? הוא חווה שמחה אותו דבר מפה ומפה. השאלה כמה זמן זה יהיה מפה וכמה זמן זה יהיה מפה. השאלה היא האם זה מבפנים או מבחוץ. יש הרבה הבדלים בין השמחה מכוונה חדשה בתפילה לבין שמחה משמלה חדשה. יש הרבה הבדלים, אבל יש דבר אחד משותף, וזו אותה חוויה. התחדשתי, אני שמחה. כאילו בסוף, הרגש שמגיע הוא אותו רגש. אתה יודע? הנה, הוא אומר את זה, ויהיה דרך השמחה, ככל עניין, שמחה חומרית גם כן. אבל כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. אבל ההבדל שפה יש לי אפשרות לשמחה תמידית. מה יהיה ההבדל בין השמחה מהשמלה לשמחה בכוונה בתפילה? האם יהיה לי רגע בחיים של שמחה? או האם אני בן אדם שמח? בן אדם שמח זה בן אדם שיש לו תמידת השמחה. ובן אדם ששמח מבגד חדש, אז יש לו רגעים של שמחה. ואנחנו רוצים שהשמחה, אמרנו, היא מידה ולא רגש. וההבדל בין מידה לרגש זה אם זה מבפנים או מבחוץ. האם אני יכולה לעבוד על זה או לא? האם אני מנהלת את זה או לא? זה לא אומר, גם בן אדם שמח יש לו רגעים עצובים. הוא לא אמור להיות לטייח את המציאות, ויש רגעים עצובים במציאות. אבל הבפנוכו שלו, הטבע שלו, הוא שמח.
אבל גם שמחה פנימית
פשוט. עם מה? זה לא עובר אם את עוסקת במשהו שהוא תמיד יותר גדול ממך ותמיד יהיה לו חידושים. אם זה תמיד גדול ממני, תמיד יש לי מה ללמוד, תמיד יש לי לחדש בכוונה, תמיד יש לי לחדש במעשה, תמיד יש לי לחדש במידה, תמיד יש לי לחדש ברגש, כי זה גדול. אם זה משהו שהוא במדרגה שלי, כיסיתי, מיציתי אותו מכל הכיוונים, נכון? לכן זה חשוב, מה שאתם עושות בשנת מדרשה, זה לראות את הגודל בתורת ישראל. שמשהו קודם אולי היה לכם חשוב, ראיתם אחרת את הגודל שלו, ועכשיו כל פעם בשיעור אתם רואים, יש לכם מטטה לעוד גודל ועוד מחשבה ועוד הבנה ועוד 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 ועוד, כדי שזה, לא כדי, קודם כל מצד האמת זה נכון, אבל בגלל שאנחנו בני אדם ואנחנו רוצים לחוות שמחה, אז יש לנו אפשרות לחוות חידושים אינסופיים. על כל פנים, עכשיו מגיע המשפט היחיד הברור בפסקה. השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה. מה זה שמחה? שמחה זה לא ידיעה, אבל הידיעה גורמת לשמחה. אם אני יודעת שאני עוסקת במשהו גדול, אני חווה שמחה. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לא לעבוד. כן, יש פה גודל? איפה אני בתוך הגודל? למה ראוי לי לעבוד? בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו, ובפרט לעם קרובו. למה חשוב כל כך ללמוד על מעלת ישראל ועל המעלה שלי כחלק מעם ישראל? א', כי זה אמת, לכן זה חשוב. ב', זה נותן לי טוב לבב. זה לא רק יש פה תורה גדולה, גם אני גדולה. מצד הידיעה שראוי לו לעבוד, בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו, ובפרט לעם קרובו. כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר ממדרגתו לא יתאף לבליבו. כלומר, אם אני אומרת, וואי, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, תורת ישראל כזאת גדולה, המצוות כאלה חכמות ואני לא ראויה לשום דבר פה, אז השמחה בלי טוב לבב, חזרנו לאותה נקודה. לכן נורא נורא חשוב ללמוד גם על המעלה של עצמנו. ולפי זה שני לימודים הם. א', רוממות ערך כל העבודה, שהרי היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך. מה זה נותן, א'? רוממות ערך כל העבודה. מה זה נותן? שמחה או טוב לבב?
שמחה.
שמחה. ולימוד שני, מעלת נפשו וחיוניותה מצד עניינה. שאף על פי שנתענפה בכל גילולי החומר חס ושלום, מכל מקום, זה משל שאני נורא 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 אוהבת, מהגמרה, אסא דקאי בין החילפי, אסא שמי ואסא קרולי. הדס שנמצא בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו. גם אם הדס הזה נמצא הרבה בין הקוצים, יכול להיות שהוא נדקר, אבל הוא לעולם לא יהפוך להיות קוץ. מה בעצם הוא רוצה להגיד? באיזה קשור הוא אומר את זה? למה הוא נותן לנו משל שהדס שנמצא בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו, הוא לעולם יישאר הדס, הוא אף פעם לא יהפוך להיות קוץ. למה חשוב לו להגיד את זה עכשיו? יפה. הנשמה שלי תמיד נשארת תאורה. הזכרנו את זה שאנחנו אומרות בבוקר אלוקיי, נשמה תאורה שנתת בי, והזכרנו את זה שלאף אחת אין בסידור כוכבית, תלוי מה עשית אתמול בערב. אמרתי פעם את המשפט הזה, ומי שיוציא הסידור לבדוק אם יש כוכבית. אז לא, אין לנו כוכבית, נכון? היא נשארת תאורה, גם אם עשית שטויות אתמול, וגם אם חלילה אמרת לשון הרע, וגם אם חלילה הלכת לצניעות, וגם אם חלילה ראית סדרה לא צנועה, וגם וגם וגם, גם כל אחת הוסיף את הגם שלה. כל אחד מהדברים האלה הם קוצים. קוצים יכולים לדקור אותנו, אבל הם לא יכולים להפוך אותנו להיות קוץ. זה דוקר, זה שורט, איך אנחנו אומרים? יש הרבה דברים שהם שורטים והם פוגעים בנפש שלנו. אבל הנשמה שלנו לעולם תישאר תאורה. גם אם ידקרו אותה מכל הכיוונים, ההדס הזה אף פעם לא יהפוך להיות קוץ. אני חוזרת. ולימוד שני, מעלת נפשו וחיוניותה מצד עניינה, שאף על פי שנתענפה בכל גילולי החומר חס ושלום, מכל מקום, אסא דקאי ביני חילפי, אסא שמי ואסא קרולי, והיא עומדת בזוהרה מצד עצמה. הנשמה נשארת זוהרת. ובידיעת דבר זה עצמו היא מתאהרת באמת. כמה חשוב, אומר הרב, לזכור את זה. הידיעה הזאת עוזרת לנו לחזור בתשובה. כן? לחזור למקום, לזכור שיש בתוכנו תמיד את המקום הטהור. כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה. וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבוררים אצלו ושנונים בפיו ובלבבו. שאלות? לא, מתוך הידיעה מגיעה השמחה. מה זה שמחה? שמחה זו מידה. אבל שמחה, יש בה גם רגעים של רגש שמחה, נכון? הוא לא הופך את השמחה לידיעה, כי ידיעה זה דבר שכלי. אבל הוא אומר שכשאת מפנימה טוב את הידיעה הזאת, היא גורמת לך לחוויית שמחה. את עושה משהו משמעותי. כשאנשים עושים דברים משמעותיים, זה נותן להם שמחה. כל אחת מוזמנת להיזכר בשירות הלאומי, או בדברים משמעותיים שעשיתם, שיכול להיות שהם היו קשים, ויכול להיות שהיו רגעים קשים, אבל בכל אופן, החוויה הכללית היא שמחה. אלא אם כן הרגשת, ש... שמה?
שזה לא גדול.
או שזה לא גדול ואז אין שמחה, או שאת לא משמעותית שם. וואי, זה מקום נורא משמעותי. מקום נורא גדול. עושים פה דברים חשובים, אבל אני לא מתאימה. אתה יודע? אז אם את מגיעה למקום כזה, כן, הגעת לבית ילד ואת אומרת, וואו, יש פה זוגות שהם מטפלים כל כך יפה בילדים והם מדהימים ותה תה תה תה. אבל אני מה זה תקועה פה ומה זה לא מתאים? אז יש פה גודל, יש פה שמחה לכאורה, אבל אין טוב לבב, זה לא בריא. ויכול להיות הפוך, שאת מתאימה, אבל את אומרת, וואו, אני כל היום גוזרת פה בריסטול, אם זה הדוגמה הקלאסית שאוהבות בנות שירות להגיד למה הן לא רוצות בית ספר, למרות שאני רואה בנות שעושות דברים מדהימים בבית ספר, אבל עדיין אם היא תגיד לעצמה, וואו, אני רק גוזרת כל... כיף לי, אבל אני רק גוזרת כל היום פה בריסטולים, זה לא ייתן לשמחה, כי אין פה משמעות. רק אם תהיה, יהיה שילוב של משמעות ו... וחיבור, אז זה יהיה פה שמחה וטוב לבד. עוד שאלות? זאת פסקה בעיניי מאוד 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 חשובה. אני מלמדת אותה לפני בחירת שירות לאומי. אני אומרת לכן, היא רלוונטית למה תלמדו. היא רלוונטית לאם תתחתנו. האם אני מתחתנת עם מישהו רק שכיף לי וטוב לי איתו ואני לא רואה שום שאיפות? אני מתחתנת עם מישהו שבפגישות אני רואה וואי שאיפות וגודל אבל אין לי חיבור? מה אני מחפשת? כן, אז זה מאוד ברור מה אני מחפשת מהפסקה הזאת. זה לראות תמיד את שני הדברים. האם אני יכולה להקים מפה בית גדול בעם ישראל, אבל נעים לי ברמה הכי פשוטה? זה טוב לבב ושמחה. ובכל החלטה משמעותית בחיים, אני ממליצה לכם להיזכר בפסקה הזאת. איפה לגור? האם אני עושה פה משהו משמעותי מעולה? אני מחוברת למקום? זה לא מספיק שיהיה משמעות. אני מחוברת למקום. וגם הפוך. אני נמצאת במקום שנורא כיף לי, נורא טוב לי, אבל וואלה, לא צריכים אותי פה. אני לא משמעותית פה. לא, יהיה לי שמחה. מה זה שם? בואו נראה את זה מתוך הדברים שלי. כן? הידיעה, הוא אומר כאן. טוב לבב מגיע, אז כל פנים השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה. יש שלב שהוא בשכל. מה השלב בשכל? את לומדת ואת רואה את המשמעות. וואו, מה זה תורת ישראל? וואו, מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה כלל ישראל? זה מגיע משלב לימוד, זה מגיע מידיעה. אבל שמחה זה לא ידיעה, שמחה זה החוויה כתוצאה מהידיעה הזאת. אתה יודע? החוויה, וואי, יש פה משהו משמעותי. אז אם זה נשאר בשכל, יש פה משהו משמעותי, זה לא נותן שמחה. אבל אם באמת את רואה את המשמעות, אז הידיעה הזאת גם גורמת לך לחוויה של שמחה. עכשיו, עוד? תראי, ברגע שאת פותחת ספר, יש פה שכל. כל לימוד הוא מתחיל בשכל. על השכל יש לנו אפשרות להשפיע באופן ישיר, על הרגש פחות. ולכן אנחנו מטמיעים את החוויות דרך ההבנות. כי אין לנו דרך להטמיע חוויה ללא הבנה. אפשר לעשות כאילו משהו נורא נורא חווייתי, אבל על זה דיברנו בפסקה הקודמת, שהבעיה בו שישאר זיכרון של חוויה, אבל לא תהיה יציבות מזה. אני אזכור, וואו, הוא היה מדהים. וזהו. עוד? טוב, אז אם הבנו, קשה לי להיפרד מהפסקה הזאת, אתם יודעות? אני מתלבטת אם לחזור לקרוא עוד פעם או שהבנתם. מה אתן אומרות? אני מתייעצת אתכם. האם לקרוא עוד פעם אחרי שהבנו ולוודא שהכל הובן טוב או להמשיך הלאה? מה שאתם אומרות זה בסדר. מי בעד לקרוא? אני עושה פה הצבעה. מי בעד להמשיך הלאה? אנחנו קוראות עוד פעם. יש פה הרבה נמנעות לדעתי. מכלל לימוד העירה, ועכשיו אנחנו נקרא את זה יותר מהיר מתוך הנחה שאתם יודעות. באמת שקשה לי להיפרד מהפסקה. מכלל לימוד העירה, כן, אנחנו רוצות, כן, בן אדם שיש לו שמחה, כל לימוד העירה וכל עבודת השם נראה אחרת. מכלל לימוד העירה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין העירה, יכבד מלשון כובד לא טוב. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. שני מושגים שחייבים להבין את שניהם. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב והיא אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. אמרנו זה לא סימטרי. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה, אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. כשאני לא שמחה, כשכולם עצובים זה הגיוני לי, אבל כשאני לא שמחה, כשכולם שמחים זה קשה. מבינות מה אני אומרת? נגיד בדוגמה שנתתי קודם, שכולם שמחים ואת לא, זה יהיה יותר קשה כששמחים. אם את לא שמחה, אבל גם כולם מסביבך מבועסים, את אומרת, יאללה, אני באותו מקום. אבל כולם שמחים ורק את לא מרגישה משהו לא טוב. זה האדם שאומר, וואו, עבודת השם צריכה להיות בשמחה, אני מתאמץ להיות בשמחה, אבל וואי, אני מה זה מבועס. ואפשר להיות שיתף לבבו בעבודה. זה לא שלי. ואפשר להיות שיתף לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך. וגם שהוא ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפיו וחננו הדעה והשכל לעבדו. זה בן אדם עם טוב לבב בלי שמחה, אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. אדם שיש לו עבודת השם פשוטה, שנקרא דתי רגיל, לא למד, לא זה, אבל נעים לו, טוב לו, הוא אוהב את המצוות, בהחלט יש לו טוב לבב, אבל אין לו שמחה. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראו לו לשמוח. כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב ואין כאן מקום שמחה. ההתחדשות... השמחה שלה מוגבלת. כל עוד זה חדש, את שמחה. מרגע שזה כבר חלק ממך, את כבר לא שמחה, אין פה חידוש. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, והוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין, בכל יום יהיו בעיניך חדשים. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, הטביע הבורא יתברך שיתחדשו ידיעות חדשות, שנחווה את השמחה, לא רק נדע שזה גדול, ויהיה דרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית גם כן. אבל כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. כן, ככל שאנחנו עובדות את השם במקום יותר גבוה, אנחנו גם פחות זקוקים לחוות התחדשות בצורה חזקה. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. זה המקור לשמחה. וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לא לעבוד. בידיעתו, אז מה צריך ללמוד ולעבוד כדי שיהיה לנו טוב לבב? בידיעתו אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו ובפרט לעם קרובו. כן, הרב משקיע הרבה בהבנה מי זה עם ישראל. כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר ממדרגתו, לא יתאב בליבו. ולפי זה שני לימודים הם, א', רוממות ערך כל העבודה, שהרי היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך, ולימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה, שאף על פי שנתנפה בכל גילולי החומר חס ושלום, מכל מקום, אסא דקייבי נחילפי אסא שמי ואסא קרולי, אמרנו הדס שנמצא בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו, והיא עומדת בזוהרה מצד עצמה. ובידיעת דבר זה עצמו היא מתאהרת באמת, כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה. וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבוררים אצלו ושנונים בפיו ובלבבו. אחד הדברים שגורמים לנו לפעמים לא לרצות להיות אנשים שמחים זה, תמשיכו, מה יכול למנוע ממישהו לרצות להיות שמח? ויודעת כמה ישבתי עם בנות שאמרו שהן רוצות להיות שמחות, ואז אמרתי מי 1 עד 10 כמה, ומה הם אמרו לי? בת שאומרת לך, וואי, איך אני רוצה לעבוד על שמחה, מה את מצפה שהיא תגיד? 10. הרבה מאוד בנות אמרו לי בין 6 ל-7, בנות שאמרו שהן רוצות לעבוד על שמחה. ואחרי שקצת חפרנו, מה יכול למנוע ממך לרצות להיות שמחה? בואו, אני מזמינה אתכם לחשוב רגע. למי יש רעיון? דברים שיושבים על הנפש. אז אם הם יושבים על הנפש, את אומרת, וואו, אני רוצה להיפרד מהם ולהיות שמחה. אז את אמורה להגיד, אסתר, יאללה, אני רוצה להוריד את זה ממני. מה עוד? מה יכול להגיד? כאילו, אולי לא בטוח שאני כל כך רוצה להיות שמחה.
אולי עצלות.
מה זה? עצלות, למה? את אומרת, אם אני מבינה ששמחה רגש קורה וזה, אבל אם עכשיו אני צריכה לעבוד על זה, אימא לי, תודה. מעולה, עצלות. מה עוד? מה אתם חושבים על אנשים? דרך אגב, איך אנחנו יודעות למה אנחנו לא רוצות משהו? אתם יודעות? יש טריק. את אומרת, רגע. אנשים שמחים, מה חסר להם? איזה לשון הרע יש לכם על אנשים שמחים? כמובן, לא לשון הרע חלילה על מישהו מסוים. ניתוק. מעולה. מה עוד? קדימה. לשון הרע על אנשים שמחים. למה מסתפקים במועט? זאת אומרת, וואי, כל כך הרבה חסר בעולם, מה אתה שמח? ומה אתה מסתפק? תודה. עוד. אז היה לנו עצלות. ניתוק. היה לנו עצלות, היה לנו ניתוק, והיה לנו הסתפקות במועט. ניתוק קשור להסתפקות במועט. כאילו... ממה אתה שמח? כאילו, מה, אתה לא רואה כמה דברים חסרים? אחד הדברים שראיתי הרבה אצל בנות, אולי לא אצלכן, אבל החוויה שאנשים שמחים הם אנשים שטחיים. שכאילו להיות שמח זה כאילו קצת אולי קשור לניתוק. אתה מבסוט, אתה זה, אבל אתה בעצם לא באמת עמוק. איפה רואים את זה מאוד חזק? אם ספר או סרט נגמרים שמחים, יגידו שזה סיום אמריקאי קיצ'י. ואם הם יסתיימו עצובים, יגידו שזה, וואי, זה עמוק. המחשבה שמשהו שמח הוא שטחי ומשהו עמוק הוא עצוב, זה השפעה מאוד קשה של התרבות שלנו. תרבות שיש בה, שנקרא הדיכאונות והחרדות, הם חלק מהדגל שלה. וצריך ממש 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 להיזהר מזה. עד כדי כך שממש אנשים כאילו סופרים, חושבים פעמיים לפני שהם יעשו איזה happy end, והם חייבים להרוג איזה מישהו כדי שהספר ייחשב משמעותי, שהוא ייחשב אמיתי, שהוא ייחשב עמוק. כי הרבה פעמים העומק הולך לעצב, גם מוזיקה. אם מוזיקה תהיה שמחה, אז בדרך כלל היא תהיה קופצנית וטיפשית. ולכן זאת העובדה שהרבה אנשים כל כך אוהבים את שירי יום הזיכרון. הם מרגישים שכאילו זאת מוזיקה נורא נורא עמוקה. ובאמת האתגר שלנו הוא לייצר שמחה עמוקה. אתמול היה היורטייד של בעל התניה. דיברו איתכם על זה קצת? אתמול היה ד' טבת. זה היה יום הפטירה של בעל התניה, מייסד שושלת חסידות חב"ד. למה אני מזכירה אותו? אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שעשו בחסידות זה לייצר ניגונים שהם שקטים ושמחים. כי הרבה פעמים השמחה, מוזיקה שמחה הולכת להיות איזושהי קופצני, משהו שלא כיף להקשיב לו. אולי כיף לרקוד אותו, אבל לא כיף להקשיב לו. וכשאת רוצה לשבת עם עצמך ולשמוע מוזיקה שקטה ושמחה, זה אתגר. כי הרבה פעמים השקטה הולכת למקומות המלנכוליים. ולא, אני בן אדם שקט, אוהבת שקט, אבל שקט שמח, למה שקט עצוב? אתם מבינות מה אני אומרת? מבינות או לא? ומה שאתה להגיד על החסידות, זה שבחסידות הצליחו לייצר ניגונים מאוד שקטים, מאוד עמוקים ומאוד שמחים, שלוקחים את האדם למקום שמח, לא למקום כזה של חידלון. וזה אמיתי, כי באמת, 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 בתרבות שלנו זה נוצר ככה. כן, שירים שמחים הם באמת הרבה פעמים קופצניים ושטחיים. זה נכון, אבל זה לא מעצם המושג שמחה ומעצם המידה שמחה. זה למקום שלקחו את זה. ולכן כשאני רוצה לעבוד על שמחה, אחת העבודות שאני צריכה לעשות זה עבודת הדמיון. כי המידות הן חייבות להיות בכל כוחות הנפש. אתם לומדות 8 פרקים לרמב״ם, נכון? אז איזה כוחות יש לנו בנפש? שכל, רגש, רצון, דמיון, נכון? שכל, רגש, רצון, דמיון. מה מעורר את הרצון? הדמיון. אם אני עכשיו מדמיינת איזה משהו שנורא נורא בא לי לאכול, זה מעורר את הרצון. לכן כדאי לדמיין דברים בריאים. למשל, אחת העבודות הכי הכי משמעות, אם אני עכשיו ידמיין את הבת שלי המתוקה, זה מעורר בי רגש של אהבה. לדמיון יש אפשרות מאוד מאוד חזקה לעורר רגש ולעורר רצון, מה שאין לה שכל. אבל השכל יש אפשרות להפעיל את הדמיון. יודע? השכל מאוד מאוד קשה לו להגיע לרגש. השכל יותר קשה שהוא ייצר רגש. הוא יפנים בנו ידיעות, הידיעות בסוף יעברו לרגשות, אבל זה תהליך ארוך. לעומת דמיון שיכול להציץ רצונות ורגשות מאוד חזק. ולכן, אם אני רוצה לעבוד על מידה מסוימת, אחד הדברים שאני צריכה לעבוד עליהם זה על דמיון, איך אני אראה כשאני אהיה במידה הזאת. ואם כשאני מדמיינת את עצמי שמחה, אני מדמיינת משהו קופתני, טיפשי ושטחי, אני לא רוצה להגיע לשם. לכן, האם אתם יכולים לדמיין את עצמכם שמחות באופן שמתאים לאישיות שלכם? אם את בן אדם היפר, אז השמחה אצלך תהיה היפרית. ואם את בן אדם שקט, השמחה תהיה שקטה. תלוי בטמפרטורה ובקצב שלך. אבל תדמייני משהו שיעורר את הרצון שלך להיות שם. אחד הדברים שעוזרים זה לשאול את עצמך, האם אני מכירה אנשים שמחים ועמוקים? האם אני מכירה אנשים שמחים ושקטים? זה דרך להפריד את הדמיון הזה.
זה ממש מעניין, כאילו, זה חזק, כי יש משהו ב...
נכון.
ואז אם שאתה רואה מבחוץ, נגיד, דוגמה, מישהי שיכולה לראות לי ממש כביכולה צובה, אחת שהיא באמת בן אדם מאוד מאוד שמח, זה הדרך שכאילו באמת השמחה.
נכון. נכון.
קשה.
נכון, ולכן אנחנו צריכים להיזהר מהביטוי וללמוד את השורש. השורש של שמחה מגיע מזה שאני עוסקת באידיאל. השורש הטוב לבא מגיע מזה שאני ראויה לאידיאל. איך הוא התבטא אצלי? תלוי גם באופי שלי, יש נתונים. כל אדם יש לו אופי אחר. כן? אז דרך אגב זה נכון לכל מידה. אם את רוצה לעבוד על צניעות ובעינייך זה אומר להיראות מכוערת, אז זה לא יעבוד, למה שתרצי להיות צנועה? אבל אם את אומרת, וואי, כשאני אהיה צנועה, זה יהיה בטעם שלי, בזה שלי, בזה שלי, כי אני מדברת רגע שנייה לבוש, אז זה יהיה אחרת. וזה נכון לכל מידה. האם ענווה זה להיות מסכנה, או ענווה זה להיות בגודל? מה זה ענווה? אם אני מסתכלת על אנשים שלדעתי הם בענווה והם כאלה מסכנים וקבועים, אז האפשרות שלי לרצות להיות בענווה מאוד נמוכה. אבל אם אני מכירה אנשים בענווה, אבל עם אנרגיה, עם שמחה, הם בענווה, אבל הם לא נבחים. וזה דרך מאוד 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 חשובה לעורר רצון. כי הרבה מאוד פעמים הרצון שלנו תקוע בדמיון. והדמיון תקוע בסימפטום, באיך זה נראה, לא בשורש. אם בגלל זה שמישהי נראית שטחית כשהיא שמחה, אני אפספס את היסוד של השמחה. אם בגלל זה שמישהי אין טעם כמו שאני אוהבת בבגדים, אז בשביל זה אני אפספס את הרצון להיות צנועה. אם בגלל, תשלימו, איזה מידה הייתם רוצות לעבוד, נגיד הייתם רוצות לעבוד על נדיבות, אבל את אומרת, וואי, אנשים הנדיבים אין להם חשבונות, הם מנותקים, אין להם אחריות למשפחה שלהם, נדיבים לכל ה... אבל לעצמם לא. האם את מכירה מישהו שהוא נדיב, אבל הוא באחריות למשפחה שלו? יש?
איך אפשר לשנות את התהליך?
הדרך הראשונה זה לחפש מישהו הפוך. נגיד, אם אצלך בראש שמחה אז יש להיות שטחי, תנסי לחשוב על מישהו שאת מכירה שהוא שמח ועמוק. בטוח תצליחי למצוא, כי באמת אין קשר מהותי בין שמחה לשטחיות, זה רק ביטוי. עוד פעם, זה לא סתם ביטוי, זה ביטוי של תרבות שלקחה את זה לשם. כי תרבות, אני חושבת שאחד האתגרים באומנות זה לייצר שמחה שקטה ועמוקה. זה לעשות סרטים שמחים ולא קיצ'ים. זה לעשות מוזיקה שמחה ושקטה. זה לצייר ציורים שמחים ולא בשחור כאלה. אפרופו דימוי, הילד שלי, היום הוא כבר בחור, כשהוא היה בגן, אז אני הלכתי לגן, והגננת אמרה לי, תקשיבי, הילד שלך הוא דיכאוני, הוא תתתתה. הילד שלי, אני לא מכירה אותו כדיכאוני, מה זה ילד שמח? אז אמרתי לה, למה את חושבת שהוא דיכאוני? היא אומרת לי, הוא כל היום מצייר בשחור. אז אמרתי לה, אוקיי. אני לוקחת, שואל את הילד, אומר לי, תקשיבי, אמא, הגננת הזאת כל היום לוקחת את הטושים השחורים, ואני נורא רוצה לצייר בשחור. אני אומרת לו, למה חמוד אתה רוצה דווקא לצייר בשחור? אומר לי, אמא, שחור זה הצבע הכי נפלא בעולם, זה הצבע שבו כתובה התורה. תקשיבו, מה? תחזירי לו בבקשה את כל הטושים השחורים. כאילו, כמה אנחנו שבועים בתפיסות חיצוניות. כאילו, אני אומרת, עכשיו, באמת, למה, דרך אגב, למה? הגננת הזאת לא הביאה את זה משום מקום. באמת הרבה פעמים אנשים עצובים ומדוקאים הולכים עם הרבה שחור. היא לא המציאה את זה. כן, אני לא רוצה להוציא אותה נלעגת. אני רק חייבת להגיד שזה לא חייב להיות ככה, נכון? אז זה נכון, הרבה פעמים אנשים שמחים הם קופצנים ושטחיים, אבל האם השמחה היא קופצנית ושטחית? לא. ולכן אנחנו חייבים, מה שנקרא, לסדוק, דבר ראשון, לסדוק את הדמיון שקובע את זה, אנשים שמחים ושטחיים. דבר שני, לחפש מישהו שאני מכירה והוא בעיניי שמח ועמוק. וכל אחת על המידה שהיא צריכה לעבוד. הדמיון הוא כוח מאוד 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 גדול, מאוד גדול. יש מישהי שאני עובדת איתה על הרזיה, בחורה שאתה צריכה לעשות קיצור קיבה, אבל היא נורא מפחדת, ממש ממש מפחדת מזה. ובסוף עשינו איזושהי תוכנית לשלוש שנים שכל חודש היא מורידה קילו. עכשיו שלוש שנים זה אומר 36 קילו לרדת. זה מאוד 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 קשה להחזיק. כאילו שבוע ראשון את מתלהבת, שבוע שני את מתלהבת, אבל שלוש שנים זה ממש ממש קשה. אז הכוח שהכי הכי עוזר לה זה דמיון. ואז שאלתי אותה, מה יותר עוזר לך, לדמיין משהו טוב או לדמיין משהו רע? ואז עבדנו על לדמיין משהו טוב, איך היא תיראה בחתונה של הבת שלה, כי אצלה זה כבר ממש ברמה שזה מסוכן, היא יכולה להיות סוכרתית, היא יכולה... אז הדמיון פה הוא נורא נורא חשוב. ואז דמיינו את החתונה של הבת שלה ואיך היא תיראה וכו'. ואז אנחנו על דמיון רע, שהיא דמיינה את עצמה, לא את עצמה, מישהי שהיא מכירה שהיא מאוד 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 חולה והסתבכה וכאילו יש לה מלא 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 סיבוכים והרבה בבית חולי ותתתתה. ואמרתי, תגידי לי, מה יותר חזק לך, הטוב או הרע? כלומר, לראות את עצמך בחתונה של הבת שלך או לראות את האי החולה מרוב שומה תתתתתה? אז היא אמרה לי, אני מה זה מתבאסת? למה התבאסה? כי השלילי היה הרבה יותר חזק לה. היא אומרת הרבה יותר... כאילו השלילי מפחיד אותי ברמת 10, והשמח משמח אותי ברמת 9. בנות? אז איזה דמיון? בדרך כלל אני רוצה לדמיין דברים טובים. אבל כדי לעזור לה, כן. היא עכשיו, אחרי 10 חודשים, הורידה 9,700. יש לה עוד 300 גרם לגמור את 10 חודשים. זה מאוד מאוד קשה, כי זה לטווח ארוך. והיא אומרת לי, אמרת לה, תגידי, מה עוזר לך? תקשיבו, 10 חודשים להיות בתזונה כזה, זה לא קל. אז היא אומרת לי, כל פעם לפני איזה קוביית שוקולד, אני מדמיינת את ה... אני אחסוך מכם בתיאור שלה. אבל זה היה הרע. ואני אומרת, בואו ניקח את זה גם בעבודת השם, גם במידות. את רוצה לדמיין את עצמך בענווה, לא בכעס, כל אחת עוד פעם. אם זה לא בכעס, מה הדבר החיובי? לא בכעס, מה זה בשבילך? זה רוגע, זה נחת. הרבה אנשים, למה הם לא רוצים לעבוד על כעס? כמו שאנשים, יש להם תפיסה שאנשים שמחים הם שטחיים. אז מה התפיסה? שאנשים שלא כועסים, מה הם? אדישים, נכון? אדם כעסן לא יכול להיות אדיש. כי הוא עם אנרגיה, נכון? מי יכול לא לכעוס? זה לא כזה שכאילו, לא אכפת להם כלום. ולכן התפיסה הזאת שאם אני לא אהיה כועסת אני אהיה אדישה, זה דמיון שמונע ממני לעבוד על כעס. אבל אם אני אומרת אני אהיה גם רגועה וגם אכפתית, נגיד מי שבשבילו אכפתיות זה ההפך מאדישות, אז אני אומרת אוקיי, אז יש לי אופק. מה אני אגיד לבן אדם כזה? קודם כל, אתה מכיר מישהו שהוא גם אכפתי וגם רגוע ולא בכעס? רק אם הוא מכיר מישהו, יהיה לו כן, אפשרות לדמיין את זה. כי אם, כן, זאת שאלה, האם אנחנו יכולות לדמיין משהו שלא קיים בכלל במציאות? הרמב״ם אומר, האם אפשר לדמיין ספינת ברזל עפה באוויר? למה אפשר לדמיין את זה? כי יש ברזל ויש אוויר. אבל אי אפשר לדמיין משהו שגם היסודות שלו לא קיימים. נכון? כל מה שנדמיין בסוף מורכב מדברים שקיימים באמת. כי זה הכוח שלנו. וזה כוח הדמיון, כוח מאוד 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 גדול. והעבודה שלנו לרתום אותו. והרמח"ל עושה את זה מדהים דרך אגב. בסילת ישרי, מה הוא אומר לך? אם תפסידי זהירות, איך תהיה? איך תראי? מי תהיה? אם תקני את הזהירות, איך תהיה? הוא מתאר לך, הוא מתאר לך את הדמות שתהיה אם תקני ואם תפסידי ואם תרוויחי. ואני חושבת שזה כוח מאוד 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 גדול. שאלות, לסיום. שם. איזה? תודה. בעצם, מה המסקנה? אם אנחנו צריכות להיות שמחות, שמחה וטוב לבב, את מכשילה שרבולים, את יודעת, רגע, אז מה אני עושה עכשיו כדי להיות שמחה ועם טוב לבב? הוא יגיד לך ללמוד. ללמוד מה? ללמוד את מעלת עבודת השם וללמוד את המעלה שלך. מה זה, כן? מה זה נשמת ישראל? מה זה אלוקה נשמה תאורה שנתת בי? מה זה אומר שהנשמה שלי תאורה? סיפרתי לכם על הניסוי בבני אדם שעשיתי עם הבן שלי? עם הנדנדה? לא, בזה נסיים. אני הולכת עם הבן שלי, זה אותו אחד דרך אגב הוא כבר היה יותר גדול, ועם עוד ילד קטן. הילד הקטן מתנדן בנדנדה, ואני יושבת עם הבן שלי, אז היה בן 14. מסתכלים על הילד שמתנדן בנדנדה, הוא היה בן 4. אז אני אומרת לו, בוא תראה, בוא נעשה ניסוי. אתה תגיד לו, חמודי, יותר מהר. ואני אגיד לו, וואו, איזה מהר אתה מתנדן. ואתה תראה מי יגרום לו להתנדן יותר מהר. אז הוא אומר לו, יותר מהר, יותר מהר. ואנחנו עושים הפסקה כזה, ואז כשזה ניסוי מדעי. ואז אני אומרת לו, וואי, איזה מהר אתה מתנדנת. מאיזה שלב לדעתכם הוא התנדנת יותר מהר? ברור כשאני אמרתי למה. כי כשאני אומרת לו, וואו, איזה מהר אתה מתנדנת, אז מה זה נותן לו? איזה תפיסה? אני מהיר. אם אני מהיר, אז אני... אם הוא אומר לו יותר מהר, מה התפיסה הפנימית? שהוא מתנדנד לאט. ועכשיו עוד זה איך יותר מהר. איך זה קשור לענייננו? אם התפיסה הפנימית שלי היא שיש לי נשמה תאורה, מה אני אוציא לפועל? את התארה שלה. אני אעשה יותר טוב כשאני יודע שיש לי נשמה תאורה. לכן זה ענף מענפי התשובה. אבל אם התפיסה הפנימית שלי, שהאדם הוא רקוב מבפנים, ויש תפיסות כאלה בפסיכולוגיה, שהאדם מונע רק מהמקומות האפלים שלו, אז מה אני אוציא ממני? למקומות האפלים. אז אני מזמינה אתכם להוציא את כל המקומות התיאורים והטובים שלכם. תודה רבה. תודה.